שלום לכולם ושבוע טוב, אנחנו בפרשת כי תצא למלחמה על אויביך. ולמדנו שבזה התחלנו, היה לזה הקדמה בפרשת שבוע שעבר, שגם שם היה כתוב כי תצא למלחמה על אויביך, ואמרנו כי תצא למלחמה על אויביך, מה זה תצא למלחמה על אויביך? בן אדם יוצא למלחמה על הרבה אויבים. משפחה, למה מי כמו המשפחה שלנו יודעים איך להוציא אותנו מהכלים? שכנים, שותפים בעבודה, כל מיני אינטראקציות עם כל מיני אנשים שעושים לנו את המוות. קורה? קורה. אבל כאשר הבן אדם באמת ובתמים יוצא למלחמה ורוצה באמת לפתור את הבעיה, הוא מתחיל להבין שהבעיה נמצאת איפה? אצלי. רגע, מה זאת אומרת? רק אני אשם וכולם בסדר? לא, זה שם לא בסדר. זה עדיין לא אומר שאתה צריך להיות גם לא בסדר. כמו שאמרנו, אין שום מצווה להיות צודק. אבל יש מצווה להיות שמח ולהיות חכם. נכון? ולכן, כשאנשים אומרים, בא אליי בן אדם ואומר, כן, הוא עשה לי ככה וככה וככה, ואני כעסתי עליו, נכון? אני צודק. והתשובה שלי, נכון, אתה צודק, או את צודקת. אבל לא הייתם מעדיפים לשים את הבן אדם במקום בחיוך, באיזה משהו חכם להגיד? לא הייתם מעדיפים להתמודד עם זה ככה, ולא בכעס, ולא בחמת זעם, נכון? כלומר, מי זה בתוכי ש... מגיב בצורה של הכי חשוב להיות צודק, ולא משנה מה שאמרתי לו, אבל העיקר שאני צודק. האם זה באמת אני? או שזה האויב שלי? אותו חלק ממני שזה האויב שלי. כי מה אני עסקתי בזה שאני הראתי לו? מה אני עסקתי בזה שהוספתי כעס על כעס? שהוספתי מרירות על מרירות? מה הוספתי בזה? הרי סך הכל אני אחזור שוב, רוב בני האדם שמתעוררים בבוקר נחמד, בבוקר, ולפני שהם התחילו לרוץ, ואתה שואל אותם בהתחלה, איך היית רוצה להרגיש היום? רוב בני האדם יגידו, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להיות שמח, אני רוצה להיות מאושר. עכשיו, זה שבן אדם צודק וכועס, זה קשור? זה מסייע בעניין להיות מאושר? זה להרגיש טוב? לא, ממש לא. אז למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו לא מחוברים לעני האותנטי שלנו, לעני האמיתי שלנו. אנחנו מחוברים לעני המזויף, שזה האויב. לכן יש, אתה יוצא למלחמה על אויביך, יש המון אויבים, אבל אם אתה באמת מכריז מלחמה, אתה מגלה שבסופו של דבר יש רק אויב אחד. אותו חלק בתוכי שגורם לי להגיב בצורה שבסופו של דבר לא משמשת את האינטרסים שלי. כי היא לא מחברת אותי אל האור. זה לא עושה טוב, בסופו של דבר זה לא עושה טוב. נכון, אני צודק, אז מה אם אתה צודק? אתה צודק, אבל אתה לא חכם. וזה העיקר. וזה לא שייך, זה כל תחום ותחום. כי ברגע שאני עכשיו משתף פעולה עם אותו צד אפל של התודעה שלי, זה לא משמש את האינטרסים. לא, א', אני לא כזה חכם גדול שזה קורה, וב', אמרתי את זה הרבה פעמים, אפילו הרכבת של המזל תעבור לי מול הפנים ותעצור, אני לא אראה אותה. כי אני כל כך עסוק באי צדק שנעשה לי. אני כל כך עסוק בלהיות צודק, כל כך עסוק בדין שאני מייצר. ואני עיוור באותו רגע, אני לא רואה שהתשובה נמצאת מול, מתחת לאף. וזה קורה לכולנו. לכן העניין הזה של לצאת למלחמה, קראנו כבר בשבוע שעבר, וראית שם סוס ורכב. אם זה מלחמה, זה סוסים ורכבים. אם זה סוס ורכב, זה סתם איזה ויכוח. מה זה סוס ורכב? אתה רואה את היצר הרע שלך, והוא גדול כמו סוס. ויש את הגוף שרוכב עליך, ועכשיו הם שותפים. גם היצר הרע וגם הגוף ביחד זה קטלני. עם רב ממקה. כל אותם מעשים שליליים שעושים לי, רגשות אשמה, רגשות נחיתות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כל זה הולך ומתאסף, זה צבא שלם. לא תירא מהם. פשוט, אם אתה יוצא למלחמה יחד עם האור, יחד עם הבורא, אתה תנצח. וזה אנחנו רואים פה. כי תצא למלחמה על אויביך, ברבים, יש המון אויבים. ונתנו. תוך כדי מלחמה אתה מגלה שזה רק אחד. כי אם אתה מטפל בו, אתה כבר תדע איך. ברגע שאתה מטפל בו, אתה מתרחב. אתה יוצא מחוץ לקופסה. וברגע שאתה מתחבר מחוץ לקופסה אל האינסוף, כל התשובות, כל המזל, פתאום, אתה לא יודע מאיפה, הגיע הפתרון ממקום בלתי צפוי. נכון? מחוץ לקופסה. מאיפה הוא הגיע? הוא הגיע מהאור. ברגע שהאדם מחבר את עצמו לאור, משם יבוא הפתרון, משם תבוא העזרה, זה יבוא מהמקומות הכי לא צפויים, קוראים לזה מזל. ומזל זה לא משהו קבוע. מזל זה משהו שבן אדם מרוויח בעבודה קשה. והעבודה הקשה זה לא עבודה, יש אנשים שעובדים נורא קשה ואין להם מזל, כי הם עובדים לא נכון. הם עובדים נורא קשה וכועסים על כל המין, אני עובד קשה, ותראה מה, וכלום לא יוצא. והם, תראה, אנשים לא עובדים קשה והם עושים המון כסף. זה לא מה שמביא לך מזל. העבודה הקשה זה המלחמה ביצר. המלחמה בכל השליליות שיש לתוך הבן אדם, המלחמה להפריד בין הטוב לבין הרע. ולהתחבר למי שאני באמת. זה המלחמה. זה העבודה הקשה. כשבן אדם מצליח לעשות את העבודה הזאת, נפתחים הערוצים של המזל. ואז זה מגיע מהמקומות הכי לא צפויים. זה נקרא מזל. ואתה יודע שזה יגיע. אתה יודע שזה יגיע. כי זה הופך להיות חלק ממך. כי אתה לא סומך על האינטלקט שלך, ולא על מי שאתה, אלא אתה סומך על היקום, על האינסוף. ובאינסוף יש אינסוף של פתרונות, של ידע, של כוח, של עזרה, בלתי מוגבל. רק תצא מעצמך. כי לצאת מעצמך אתה צריך לוותר על האויב, על הסוהר. שזה אני ואני 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 צודק וכולי, זה לא עוזר. אנשים חכמים, הם לא כל כך חשוב להם להיות צודקים. גם אנשים שיש בהם אהבה ואושר, ממש לא חשוב להם להיות צודקים. ולכן, ונתנו השם אלוקיך בידיך, לא כתוב שאתה צריך להילחם, כי מי אני שאני אעשה מלחמה? רק אני צריך להכריז מלחמה. אני צריך להחליט שאני יוצא למלחמה, לכן הרב השלג אומר, קודם כל אתה צריך שתהיה לך הכרת הרע. וכדי להגיע להכרת הרע, אתה צריך להכריז מלחמה על הרע. ואם אני מזהה בתוכי איזה תכונה, איזה רגש, או איזה מחשבה שזה רע, רצון עצמי, אז זה לא שלי, תשחרר את זה. אבל איך? אז אמרנו, בחודש אלול נאמר, מצא אישה מצא טוב. אלול זה מזל בתולה, זה אישה. בחודש אלול יותר קל לבן אדם למצוא את הטוב שבתוכו. אבל הוא צריך להכריז מלחמה. תוך כדי מלחמה אתה מגלה, רגע, זה טוב, זה לא טוב. זה כמו שיש ניקיון פסח, יש פסח לראש השנה. כשאתה עושה את הניקיון הפנימי, אתה מתחיל לעשות, לגלות, זה רגשות שלא שייכים. מגיע הזמן, מגיע ראש השנה, זה ההזדמנות מה? יש רגשות, יש תחושות, יש דעות, יש אמונות, שכדאי להשאיר אותן בשנה שעברה, מה שנקרא תכלה שנה ו... כללותיה, תחל שנה בביחותיה, ריחי, תחל שנה בביחותיה, אם אתה לא השארת את הכללות מאחורה. ומי מקלל אותנו? רק אנחנו. אף אחד לא יכול להחליט עליי חוץ ממני. אפילו הבורא בכבודו ועצמו. כן, בגדול הוא יכול להחליט. אבל אין כפייה ברוחניות. יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעמיק, נכון? עדיין, אין כפייה ברוחניות. הבורא לא יכול להכריח אותי להיות מוצלח ולהיות שמח. כמו שגם אמא שלי לא יכולה ולא אבא שלי. אוקיי? אז, לכן, אנחנו צריכים לפתוח את זה, ולשחרר את זה. והתנאי, קודם כל, להכיר בזה שרב להכריז מלחמה. עכשיו, ברגע שיחס המלחמה, ונתנו השם אלוקיך בידיך. ומה ההמשך? ושבית שוויו, צריך להיות ושבית ממנו שווי. שבית את שוויו, מי זה שוויו? את השווי שהוא לקח ממך. את מי? אשת יפה תואר, הנשמה שלך. הייתה אצלו בשווי, וסוף סוף אתה יכול לשחרר עוד חלק מהנשמה שלך. על ידי זה שהכרזת מלחמה. וכולם יודעים כמה זה קשה, אבל בחודש אלול יותר קל. בחגים יותר קל. ככה זה. ככה זה נברא. אבל כאן, מה הבעיה? שלצאת למלחמה אנשים עייפים. וניסיתי, ניסיתי, ניסיתי, כן. קודם כל, שבע יפול צדיק, וקם. למה? הרשע מתייאש אחרי פעם פעמיים. אתה רואה, ניסיתי. מה זאת אומרת, ניסית? מישהו הרשה לך לצאת לחופש? מישהו הרשה לך להיות עייף? הרי אם לא תתמודד עם זה עכשיו, תבוא בגלגול הבא. תקפוץ מהגג, לא משנה מה, תמצא כבר דרך להרוג את עצמך, תבוא בגלגול הבא, ואתה עדיין עם אותה חבילה. עם אותו היצר, עם אותו אויב, עם אותו נשמה בשבי, ומאיפה שהפסקת משם תצטרך להמשיך. אז לא כדאי כבר לעשות את זה עכשיו. אבל מי גורם לנו להתייאש? זה הסוף של הפרשה. סוף פרשת כי תצא. יש כאלה שאומרים שזה הפרשייה הכי חשובה בכל התורה כולה. מה כתוב שם? אנחנו עוברים לפרק כ"ה. פסוק י"ז. זכור את אשר עשה לך עמלק. קוראים את זה שבת זכור לפני פורים. בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך. קרחה בדרך, מה זה? הכל מקרה, קרחה במקרה, קרה. זה קרה, זה מקרה. אין שום קשר, יד אלוקים, ולא... אם אני יגעת ומצא, אין שום קשר, שום קשר, מה הקשר? זה עמלק. מכירים את ה... מה הקשר? תעבוד קשה, תכניס נשמה וכולי, מה הקשר? מה הקשר? תראה, אנשים עובדים קשה ולא מגיעים לכלום, ואנשים רמים. כן, זה בחיצוני. זה עמלק בדיוק. ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. זה מה שעמלק עושה. לא אשר ככה בדרך, פירוש אחר, שקיררך בדרך. כל מה שאתה מנסה לעשות בהתלהבות הוא מקרר. אתה צריך לשמוע את הכוחות שלך, שלא תתעייף חס ושלום. אל תעבוד יותר מדי קשה, אל תתאמץ יותר מדי, כי חס ושלום תשחק. זה לא עובד ככה. שבן אדם עושה את העבודה של יגעת ומצאת לחפש את האור במאמץ, בהתלהבות, זה טיפה של אנרגיה שאתה משקיע, ואתה מקבל ים של סיפוק ומילוי מזה. אבל מה התפקיד של העמלק? לקרר אותך בדרך. אתה צריך קצת, שלא תשחק, אל תשקיע יותר מדי, אל תבוא, אתה צריך את המנוחה שלך, אתה צריך את הזה שלך, לא ככה. אנשים קרירים לא מצליחים הצלחות גדולות, רק אנשים נלהבים, שפשוט נשרפים מרוב התלהבות, אבל זה למדנו בפרשה שעברה, והסנה בוער באש ואיננו הוקל. זה אש אחרת. שזה התלהבות רוחנית, לא רק שאתה לא מעוקל ולא מתעייף ולא נשחק, אתה נבנה מזה. שזה התלהבות חומרית, זה אוכל אותך. מבפנים, מבחוץ. ולכן, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. זכור ולא תשכח. תשכח, בא מהמילה חושך. אז יש לנו פה את הלכות המלחמה, ומה יש באמצע? יש כל מיני, יש המון דברים, ניכנס לשניים. דבר אחד, זה מופיע בפרק כ"ב, פסוק ח'. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו. מסביר הרי הקדוש, אם בן אדם בונה בית חדש, ולא עושה מעקה. הוא צריך לחזור בשביל זה בגלגול. מה אם הבן אדם אף פעם לא יצא לו לבנות בית חדש? לא, א', לא היה לו כסף. ב', היה לו בית בירושה של ההורים שלו. ג', הוא גר בקומה שלישית בבניין של 20 קומות. מה הקשר שלו לבין הגג? וכן הלאה וכן הלאה. לא יצא לו אף פעם לעשות גג. אבל כתוב פה, כי תבנה בית חדש. הרי יום, טוב, לא יצא לך, תיכנס בעיבור, וכולי, תעשה עם מישהו גג. מעקה לגג. למה? ולא תשים דמים בביתך פן יפול הנופל ממנו. ולמדנו, אומר פירוש רשי, מה זה כי ייפול הנופל ממנו? איזה ביטוי זה? ראוי זה ליפול. הנופל ממנו הוא ייפול ממנו, לא יעזור מה שתעשה. הוא ייפול ממנו. תבנה מעקה לגג, מעקה בגובה 20 מטר, הוא ייפול מגג של מישהו אחר. למה? אם הוא צריך ליפול מגג, הוא ייפול מגג, לא יעזור. רק למה שיפול מהגג שלך? מה זה אומר? ראוי זה ליפול, אומר רשי, ואף על פי כן, לא תתגלגל מיטתו על ידך. למה שזה יהיה דרכך? מכיוון שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. זה שמישהו נפל לו, באו חבורה של אורחים, אוקיי? ובילו ושתו וסמכו ורקדו על הגג, לא היה מעקה, אחד נפל, מת. בן אדם יכול עם זה להסתובב טראומה על כל החיים, נכון? רגשות אשמה, אם הייתי עושה מעקה, אם הייתי, לא הייתי נותן להם לעלות לגג, או היום הוא היה חי, היה רואה את הנכדים שלו, אוי ואבוי. מה רש"י אומר? אם הוא היה צריך ליפול מהגג, הוא היה נופל מהגג. אם הוא לא היה צריך ליפול מהגג, הוא לא היה נופל מהגג. אבל השאלה שלך, למה הוא נפל מהגג שלך? למה זה חשוב? כי לקראת ראש השנה בן אדם צריך לעשות תשובה על כל מיני טעויות. יש אנשים, איך אני אעשה תשובה? מה זה יעזור? את הנעשה אין להשיב. הבן אדם מת, מה, זה יחזיר אותו לחיים? מה אומר פה הזוהר? מה אומר פה רשי? זה לא קשור אליך. רק מה שקשור אליך, למה הוא נפל מהגג שלך? לעשות עכשיו חשבונות, שאם הייתי עושה מכה, עכשיו עוד היה בחיים, תשכח מזה. לא תלוי בך. למה הוא נפל מהגג שלך? מה לא בסדר בצורת החיים שלך שזה קרה אצלך בבית ולא אצל מישהו אחר בבית? אם בן אדם מוצא את זה ומתקן את זה, להסתובב עם רגשות אשמה זה אחד הדברים הכי קשים שבן אדם מסתובב ללא צורך. זה לא קל, אבל זה פותר את העניין מהר מאוד. כל מה שאני צריך לשנות זה את ההתייחסות שלי למצב. כלומר, מה הביא אותי להיות זה שנפל מישהו מהגג שלו? זאת השאלה. אין לי שום עסק בלתקן את מה שקרה לו. מה שקרה לו זה לא שייך אליי. שייך אליי, למה זה נהיה שייך אליי? כי אני פתחתי איזה פתח. את זה אני צריך לשנות. שוב, עונש, אפשר להסתכל כעונש, אפשר להסתכל כתיקון. כלומר, לפעמים אפשר לקרוא לזה קריאת עזרה. למה הזוהר אומר, בן אדם יושב בבית סוהר כי האשים אותו במשהו שהוא לא עשה? אומר, למה זה קורה? אומר הזוהר, כי אתה האשמת בגלגול קודם מישהו במשהו שהוא לא עשה, עכשיו יש מידה כנגד מידה. אולי מזה תלמד לא להטיל על אנשים אשמה. בזה שתרגיש, פגעת בבן אדם בטיפול רפואי כושל, תבוא בגלגול הבא, חולה. ותחשב תעבור דרך רופאים כושלים עד שתלמד להיות ברגישות. כלומר, כל העניין שבן אדם צריך להבין, שום דבר לא קורה סתם, אין סתם. יש סדר ביקום, סדר מוחלט ומדויק. זה שאנחנו לא רואים, כבר במתמטיקה מודרנית, אבי תורת הכאוס, ג'יימס קליק, קבע, זה נראה לך כאוטי, כי אתה פשוט לא יודע מתמטיקה, ואתה לא מסוגל להסתכל ברזולוציה. הכל מסודר. יש סדר בכל דבר. זה שאתה לא רואה, זה לא אומר שזה לא קיים. רגע, מישהו פה ראה אטומים? אז מה, אז אין אטומים? אז אין אטומים? מישהו ראה גלי רדיו? לא. אז למה אתם משתמשים בטלפון סלולרי, או במכשירי רדיו? זה, לא ראיתם אף פעם? ראיתם פעם חשמל רץ בחוטים? אז למה אתם משתמשים בחשמל? אנחנו מניחים שאלה שבדקו יודעים מה הם אמרו, ואנחנו מאמינים להם. חוץ מזה שזה עובד. נכון? כלומר, יש מערכות שאנחנו לא מזהים באמצעות הכלים הפרטיים האישיים שלנו, ואנחנו צריכים לסמוך על עבודת מחקר, והתנך והתורה זה עבודת מחקר. משה רבינו הוריד איזשהו ידע, תורה למשה מסיני, וכל הסיפור של ההלכה זה איך אני מבין איך הדבר הזה מתפקד, כדי מה? כדי לעבוד עם זה. אבל פה יש משהו יותר חשוב, כי אמרנו, כי תבנה בית חדש. מה אמרנו? לא כל אחד יוצא לו לבנות בית חדש. כי תבנה, זה לא אומר אם תבנה. כי תבנה. כלומר, אין ספק שאתה תבנה בית חדש. למה? אנחנו בחודש אלול. בחודש אלול זה הזדמנות שאדם יבנה מעצמו בית חדש. הלכות תשובה של הרמב״ם, אם אדם עושה עבודה פנימית, אמיתית, והוא מתחיל לזהות את אותם רגשות, מחשבות ודעות שלא מועילים לו, שהם לא באמת חלק מהאני אמיתי שלו, והוא מתחיל להיפרד מהם ומרחיק את עצמו מהם, מפריט את עצמו מהם, עד שהוא ממש כבריאה חדשה. אז ששולחים את ההוצאה לפועל, זה מגיע לכתובת אחרת, כי כבר בנית בית חדש. ההוצאה לפועל הולכת לכתובת הקודמת, אבל זה כבר לא אני. ולכן הרמב״ם אומר, זה כבריאה חדשה. שהאדם, מה זה תשובה? שהוא שב לעצמו. הוא מתחיל לזהות, זה אני, זה לא אני. זה שלי, זה לא שלי. זה מה שאני באמת רוצה, וזה ממש לא מה שאני רוצה. הוא מתחיל להתנתק מהספחת. לפעמים שבן אדם ספחת. סוג של איזה גידולים על האור, זה מרגיש כאילו חלק ממך, אבל זה לא חלק ממך. כספחת באור, זה פשוט החלק, זה היצר. שהוא לא רק זה, הוא מטיף לי כמו המלאק, מה האינטרסים שלי? לגמרי הפוך מה האינטרסים שלי. מה, אתה תעשה פרייר? אתה לא תראה לו? מה אני אראה לו? מה יצא לי מזה שאני אראה לו? וכולנו נופלים בתוך זה, וכולנו צריכים לקום ולהגיד, אוקיי, פישלתי, אוקיי, איך אני מרחיק את עצמי מזה? לאט לאט זה עובר, כי אתה לאט לאט ממדר את החלק השלילי, ואתה מנתק אותו, ושאין לו אספקת דם, אתה לא מאכיל אותו יותר, אתה לא, לא חושב שזה אתה, להפך שאתה מתבייש. בזה זה פשוט עובר. אתה מגיע לראש השנה, בית חדש. כשבן אדם יש לו בית חדש, אפשר לקבל רהיטים חדשים, אפשר לקבל ציוד חדש, אפשר לקבל מחשבות חדשות, תפיסת עולם חדשה, אפשר להתחדש. זה כל המהות של ראש השנה. העולם חוזר לבראשית, ולכן יש לי את ההזדמנות לתפוס טרמפ הזה ולחדש את עצמי. כל מה שלא מסייע פשוט, זה שוברים לבית חדש. אחד הדברים הכי מדהימים להרבה, יש אנשים שהם אספנים, איך קוראים לזה, אובססיביים להכל. ולפעמים אתה מזמין איזה קרוב משפחה, כי אתה לא טוב בזה, שיעבור דרך הדברים ויזרוק או ייתן את כל מה שאתה לא ממש צריך. מכירים את ה... אתה מגיע לבית חדש ואתה לא סחבת את כל הג'אנק, את כל ה... עכשיו תחשבו שזה עם החומרי, שבן אדם משאיר מאחורה הכל, כל מיני רגשות. אני ממש לא צריך את הרגש הזה. אשמה על זה, ואשמה על זה, וכעס על ההוא. הרי כל מה שהם עשו וכל מה שקרה, הכל היה לטובה. וזה בכלל תעזור מה אתה רוצה מהם. הם עשו את זה כי אם היו צריכים, מישהו צריך לעורר אותך, מישהו צריך להכניס לך כדי שתחשוב על הרגש הזה שיש לך. שום דבר לא קורה סתם. פן יפול הנופל, אתה נפלת, מישהו דחף אותך, אם לא הוא היה דוחף אותך, מישהו אחר היה דוחף אותך. מה אתה רוצה ממנו? כן, אבל למה מגגלים חובה ידי חייו? למה? מה זה העסק שלך? אתה עושה, אתה רואה חשבון של בורא עולם? תהיה רואה חשבון של עצמך קודם. והשאלה היא קודם כל, שנפלת אחרי שהוא דחף אותך, מה התעורר אצלך? איזה כעס, איזה חיימה, איזה תסכול, איזה ייאוש, איזה תחושת קורבן, איזה מגיע לי, איזה שכחו אותי, וכן הלאה. זה האויב שלך. אבל מה האויב מנסה להגיד לך? לא, הוא אשם. הסחת הדעת. לא, 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 לא. ונחזור, מה הרגשת באותו רגע? שם האויב שלך נמצא. לעשות תשובה זה לחזור אחורה, לשוב לאותם רגעים חשובים בחיים, ולשאול את עצמי, למה הרגשתי כך? זה לא קשור הרי לבן אדם. הרי אם הייתי שלם ומאושר, הייתי מגיב אחרת. אני הגבתי ככה, זה היה הנייר לקמוס. מה אתה רוצה ממנו? הוא סך הכל השליח. תהרוג את השליח, אז מה? פתרת את הבעיה? יבוא אחר. איך אמרו חזל שוב? לא העכבר גנב, החור גנב. אתה רוצה להשים את העכברים? אל תדאג, כל עכבר שתהרוג, מיליארדים של עכברים יחליפו אותו. זה ממש חסר תכלית. במקום זה, עדיף שתמצא את החור שדרכו עכבר נכנס. ותשאל את עצמך, פרצה קוראת לגנב, איזה רגש אצלי משך את ההתנהגות הזאת של הבן אדם השני? מה אתה רוצה ממנו? אם הוא מהצרות שלו וכו' לתעזור. אם היית מאושר ושמח, במקום לחוס עליו, היית מחבק אותו והיית עוזר לו לצאת מזה. אז למה אתה כל כך קורא? אבל אני צודק. עוד פעם אמרנו, להיות צודק בקבר. קיצור דרך לקבר. אז נחזור לעניין הזה. אז עכשיו, כי תבנה בית חדש, בכל אופן אתה בונה בית חדש, יש כללים. מעקה... ועשית מעקה לגגיך. מי זה גגיך? איפה הגג שלנו? פה? מה יושב שם? שכל. בנית בית חדש, תשים עכשיו סייגים, כי יש דברים. למשל, בן אדם היה אלכוהוליסט. דבר ראשון, בנית חיים חדשים, אתה נקי. אל תתקרב, לא לברים ולא לכאלה. למה? אתה עוד יודע שזה בגוף, עוד יש את הנטייה, תשים מעקה, גדרים. לפה אני לא מתקרב. למה? אתה יכול ליפול. אל תלך למסיבה שאתה יודע שכולם שם שודים. למה? כי כל הגדול, תשתה, קוסטנה. כמה נפלו ככה? כמה נפלו ככה? מעקה, תשים לגגיך. ברגע שאתה בונה בית חדש, אתה חייב עכשיו לשים את הגדרים, יש דברים שכבר לא עושים. יש דברים שכבר לא מסתכלים עליהם, יש דברים שלא שומעים להם, יש אנשים, יש דברים שלא מתאים לבית החדש שלך. השארת את זה מאחורה, תשאיר את זה בבית הישן. בכתובת הישנה. אל תיקח את זה איתך. תשחרר. פשוט תשחרר. תכלה שנה ו... תשחרר את הכללות. איך בורא עולם? אתה תשחרר, גם אני אשחרר. אני זוכר, הרי בורא עולם זוכר את הכללות שלנו? לא כמו שאנחנו זוכרים. מבחינתו, אם אני כבר לא... אם אני לא מאמין בכללות האלה, גם הוא לא. כי יותר מי שהעגל רוצה... לינוק הפרה רוצה להעניק. יותר מה שהאינטרס שלנו לקבל, הבורא רוצה לתת. כל מה שצריך לעשות זה רק פשוט לשחרר את זה. באותו רגע ששחררתי, פיניתי מקום. יש הרבה יותר מקום להכניס כל כך הרבה. על כך, נחזור עכשיו לעוד הלכה, שמופיעה כאן. כי כך אנחנו עוברים לפרק כמה פסוקים קדימה, פרשת, אותה פרשה, פרק כף ב', פסוק י' ג'. כי כך איש אישה ובא אליה ושנאה. תשימו לב, הוא לקח אותה לאישה, בא אליה, עכשיו הוא שונא אותה. משהו קרה שם. מה המשך? ושם לה עלילות דברים, והוציא עליה שם רע. נכון זה עובד ככה? קודם אתה לא סובל את הבן אדם, ואז אתה מחפש להעליל עליו כל מיני דברים, כדי להצדיק את זה שאתה שונא אותו. מכל לשאול את השאלה, איפה מצאתי בתוכי רגש כל כך נוראי כמו שנאה? זה שבן אדם לא בסדר, זה עדיין לא מצדיק שאני אשנא אותו. כל שנאה, אין שנאה שהיא לא שנאת חינם. למה? מה אתה מרוויח משנאה חוץ מקדחת? אין מחלה יותר קשה לנפש ולגוף משנאה. השנאה מחלה את הנפש, היא מחלה גם את הגוף. יש מחקרים שמראים שככל שבן אדם שונא יותר, קצב ההידרדרות וההתפרקות של האיברים שלו הולך ועולה. אין רעל יותר נורא מאשר שנאה. אז למה נשנוא? לשאול את עצמי, מה אתה רוצה? התחתנת איתה, למה אתה כבר שונא אותה? מה היא הספיקה לעשות לך? ועדיין, וכל זמן שאתה עדיין שונא, אתה תמצא כבר את כל התירוצים בעולם, למה היא לא בסדר? מה, יש בן אדם שהוא מושלם? כולל כל אחד מאיתנו? זה לא בעיה למצוא מה לא בסדר אצל מישהו. ממש לא בעיה. זה בא ברגע. לא רק זה, היצר הרע שלנו, האויב שלנו, ימצא ברגע. אנחנו ממש טובים בלמצוא מה לא בסדר עם אנשים אחרים, נכון? זה פשוט יכולת הבחנה מעולה יש לכל אחד מאיתנו, על הגיבנת של הזולת. והוציא עליה שם רע, ואמר את האישה הזאת, לקחתי ויקרב אליה, ולא מצאתי לה בתולים. ולקח אביה הנערה ואימה, והוציאו את בתולי הנערה, את זקני העיר השערה, יש קבלה. מה זה הוציאו את בתולי הנערה? בלילה הראשון הם שמים סדין לבן ומוצאים את ההוכחה. ואמר אבי הנערה אל הזקנים, הנה את ביתי נתתי לאיש הזה, לאישה וישנאיה. והנה הוא שם עלילות דברים לאמור, ולא מצאתי לביתך בתולים, ואלה בתולי ביתי. ופרסו השמלה לפני זקניה. היא לא שילמה, היא לא גבתה מאמין הקבלה. מה עכשיו זה עלילת שקר? ולקחו זקני העיר, ראו את האיש ויסרו אותו. חייבים להניש אותו כי הוא דיבר, הוציא שם רע. ואנשו אותו 100 כסף ונתנו לאבי הנערה. כבר מתחיל להריח לא טוב. למה לאבי הנערה? כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. מה זה בתולת ישראל? צריך להיות שהוציאו שם רע על בתולה מישראל. בתולת ישראל זה כבר מונח אחר. נכון? בתולת ישראל זה כבר שם של השכינה. ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. מסכנה, הוציאה עליה עלילת שווא, שונא אותה, מה העונש שלו? שהוא לא יכול לגרש אותה. ומה עם העונש שלה שצריכה להישאר איתו? אה? לא נראה כל כך טוב. הזוהר מתחיל עם הסיפור הזה. ספר הזוהר, פירוש הסולם, ואנשו אותו 100 כסף. א', ככה זוהר מתחיל עם זה. כל מה שלמדנו עד עכשיו זה רק הקדמה להבין את הפירוש של הזוהר. מצווה זו היא לדון בדין מוציא שם רע. זה שכתוב, ואנשו אותו 100 כסף ונתנו לאבי הנערה, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. אמר ראיה מאמנה. מי זה ראיה מאמנה? משה רבינו. חכמים, זהו אחר הנישואין. שאמר, לא מצאתי לביתך בתולים. ואין כל שם רע שווה. כי המרגלים שהוציאו שם רע על הארץ, על ארץ ישראל, נענשו בשבילה ומתו. על מה הם מתו? על הוצאת שם רע על ארץ הקודש. למה הם הוציאו שם על ארץ הקודש? נכנס שם איזה אינטרס. אנחנו לא כאלה במדרגה, אבל נכנס אינטרס. הם ראו, קלה ויהושע ראו דבר אחד, את הטוב של הארץ והמרגלים ראו רק את הרע. למה? הם כבר שנו אותם מההתחלה, ואחרי זה כבר חיפשו מה לא בסדר. אותו סיפור. מה היה התוצאה? הם מתו באותו לילה. הם מתו ולא זכו לארץ. ואישה היא קרקע בארץ. כי הרי אישה היא ספירת מלכות. קרקע. החלק הנקבי זה הקרקע. אוקיי? אדמה. לפיכך נחשבו המרגלים כמו מוציא שם רע על אישה. כמו שהעמידו, אסתר, רומזים רק החזל, אסתר קרקע עולם הייתה. ואם תאמרו שם רע על אסתר, למה להגיד שם רע על אסתר? כי אנחנו יודעים שאסתר הייתה נביאה גדולה. היה לה רוח הקודש. בכל אופן, מי היה בעלה? חשבראש. לא בדיוק משהו מוסרי. נכון? לא יהודי. איך תאמרו שהיא נטמעה בחשבראש? אם זה זכתה שהתלבש ברוח הקודש, היא מלכות. זה שכתוב, ותלבש אסתר מלכות. אם אתה יודע קבלה, אתה יודע שמלכות. זה ספירה. לא בגדי מלוכה, אלא ותלבש אסתר מלכות. התלבשה בהשכינה. אם היא נטמעה, איך התלבשה בהשכינה? אין כזה במצווה הבאה בעבירה. זה לא מצווה. אם כן, הרי אתם מוציאים שם רע על המלכות. והרי אמר הקדוש ברוך הוא, אני השם ושמי וכבודי לאחר לא אתן, ותהילתי לפסילים. שזו היה שכינה שנקראת שם וכבוד ותהילה, ורוח הקודש הוא השכינה והוא שם שנתלבשה באסתר. איך תאמרו שאסתר נתלבשה בחשברוש, נטמעה בחשברוש? זה להוציא שם רע על אסתר. אבל חכמים, אוי לאלו שאוכלים תבן ושיבולים של התורה. זוכרים שדיברנו כך שרבי שמעון אומר, מי שלומד את התורה ורק את הפשט, זה כמו מי שזה זרע שדה של חיטה, קצר את השדה, זרק את הגרעינים ונשאר רק עם התבן. קש ותבן. אוי לאלו שאוכלים תבן ושיבולים של התורה, כלומר שתורתה מעורבת מטוב ורע כמו תבן ושיבולים המעורבים מאכל וקליפות. מי זה? זה אלה שעומדים את החיצוניות של התורה. ואינו יודע בסתרי תורה, אם אתה לא יודע סתרי תורה שזה קבלה, אתה תמיד לומד את החיצוניות, את הקש והתבן, ותמיד, אחי, הבעיה הכי גדולה זה יבש. יבש, כמה שתאכל קש ותבן, א', אתה תמיד נשאר רעב, ב', זה מאוד מייבש. חוץ מזה, אנחנו לא פרה, אין לנו ארבע קיבות בשביל להקל את הדבר הזה. אינו יודע בסתרי תורה, אלא קלים וחמורים של התורה, קל וחומר. מה, למה הוא אומר קל וחומר? אתה לומד הלכה כזאת, קל וחומר בהלכה הזאת, אחרי שהבנת את העיקרון, אתה מקיש את זה קל וחומר לעוד דבר. קלים הם תבן דאורייתא, דהיינו פסולת, וחומר שתורה הוא חיטה, שיש בה מאכל ופסולת, כי חיטה אותיות חטא ת'ה, חטא ת'ה חטא, לשון החטא של אדם הראשון. לכן יש אגדה שאומרת שצדעת חיטה היה. אשר חטא ת' הוא פסולת, לשון חטאים, והי, יהיה הטוב, שהוא סוד עץ הדעת טוב ורע. דן כמו שמוזל על עץ הדעת חיטה הייתה. תבל, פירושו שיבולים, כי על שיבולים, אוקיי. אין דרך המלך והמטרוניתה לרכב על חמור. ההלכה אומרת שאסור למלך ולמלכה לרכב על חמור. למה? כי זה ביזיון למלוכה. אסור למלך לעשות מעשה שמבזה. כן, אבל אני צנוע. מותק, אתה מלך. אתה מייצג משהו, נכון שאתה צנוע, תהיה צנוע בבית. כשאתה בחוץ, אתה צריך להתלבש כמלך ולהתנהג כמלך, ומה שבא לך בצניעות, תעשה בבית שלא רואים אותך, תוריד את הכתר, תוריד את בגדי מלוכה, תסתכל, תסובב עם כפכפים וכולי וגופייה, אבל לא איפה שאנשים רואים. למה אתה מלך, אתה מייצג משהו. זה לא קשור בכלל לצניעות שלך. אבל ההלכה הזאת אומרת משהו יותר עמוק. אין דרך המלך ומלכה לרכב על חמור, דהיינו על חומר של התורה. חמור זה חומר. למה המשיח בא רוכב על חמור לבן? שהאנושות תהיה מסוגלת לרכב על החומר. כרגע החמור רוכב עלינו. ולמה לבן? כרגע הוא שחור. הכל זה תביא לי, תביא לי. להלוקה שתי בנות הב-הב. ברגע שאדם מסתכל על החומר שיש לו ככלי של נתינה, זה כבר לבן. ושהוא רוכב הזה, הוא משתמש בזה כדי, ככלי של נתינה, זה רוכב על חמור. אבל, זה יותר לעומק. אבל המלך והמכה צריכים מרכב הסוסים, שהם סוד סתרי תורה. למה? כי סוס מסמל כבוד, אצילות. חמור ממש לא. חמור, אתה רוצה להגיד על איזשהו אדם שהוא ממש לא אינטליגנט. אוקיי? ואין בו שום טיפה של אנושיות מהבחינה, ואתה רוצה להגיד שהוא די מתנהג כבהמה, המילה היותר, מה שנקרא, נפוצה ושימוש זה חמור, נכון? ולכן, כי זה שכתוב, כי תרכב הסוסיך מרכבותיך ישוע, אין מקילים במלכות שתרכב המלכה על חמור, וכל שכן המלך. כלומר, אפילו המלך והמכה מבקשים, אסור להקל ולתת להם, לרכב על חמור. וכל שכן המלך, שאין זה מקום אדיוט, ועבד, שהוא ממתת שנקרא אדיוט ועבד, שדרכו לרכב על חמור. משום זה כתוב במשיח בשעה שלא יזכו ישראל, אני ורוכב על חמור. מה זה אני? אני הוא שם שהוא סימן עירובין חמור. נידה יבמות. שלוש מסכתות שמסמלות, שלומדים את החיצוניות שלהם, אם אתה לא יודע קבלה, זה יכול להביא את האדם לספקות קשות מאוד, קשים מאוד. כי זה כל כך לא רציונלי מה שנלמד במסכתות האלה, שזה פשוט, אם אתה לא לומד קבלה, זה יכול לגרום להרער את כל האמונה של לצערי הרב, והרבה ישיבות, תיכוניות וכן הלאה, זה מה שלומדים. ברור שהרבה ילדים יוצאים עם המון ספקות. למה? שאתה לומד רק את הקש ותבן, קש ותבן, רק את החיצוניות, את הקושיות וחומרות, וקל וחומר, אתה מגיע לידי ספק. כלומר, עדיף ללמוד פיזיקה, אסטרונומיה, גנטיקה, רפואה וכל, במקום עם התשתויות האלה. זה נראה כל כך תלוש. ושאר המשנות הם בכלל אלו שזה רומז, שכל זמן שאינו יודע סתרי תורה, אלא רק בתורה הנגלית, הוא אני בדעת. ואני בדעת מה זה אומר? הוא נכנס לספקות בקלות יתרה. איפה היה אלוהים כש? למה הבורא הרשה לזה? ואז אנשים הופכים להיות ממורמרים, קשים, במקרה הגרוע נשארים דתיים, במקרה הטוב הם עוזבים את הכל ומתחילים לחפש את עצמם. ברגע שבן אדם מחפש את עצמו, יש סיכוי שהוא ימצא. ברגע שהוא בהכחשה, סיכוי שהוא ימצא הוא קלוש, קשה מאוד. הוא רוכב על חמור שהוא בחינה, תצדה טוב ורע, ואין הקדוש ברוך הוא נקרא מלך עד שרוכב על הסוס שלו. אמרנו, אין מקילים. שהוא כנסת ישראל דנו המלכות, בסוד הכתוב, לסוסתי ברכבי פרוד עם איתיך רעייתי. שהיא כולה טוב בלי רע כלל. כל העניין שזה כמה זה פחות לרכב על חמור. שזה בעצם שאתה לא מודע לגדולה של החוכמה שיש מאחורי כל הדברים האלה. אז מה? אתה נכנס לכל מיני התחשבנות. יש אנשים שעד היום קוראים תנ"ך ומתעצבנים באותם מקומות עוד פעם ועוד פעם. כי הם בעצם דנים את ה... זה לא בסדר, זה לא... הלו, עברו אלפי שנים. האמת, למה אתה מתעצבן? כי אתה לא מבין את העומק שמאחורי כל דבר. אתה לא מבין את הגאונות שמאחורי כל פרט ופרט, ואיך זה מספר את הבריאה. אם אתה מסתכל רק על החיצוני, אפשר להבין מאיך שמכונית נראית על איך שהיא נוסעת? אפשר מאיך שטלפון סלולרי נראה להבין על איך הוא עובד? אין שום קשר. מהעיצוב החיצוני לאיך שזה עובד. המנגנון הפנימי חייבוי בפנים, ואם אתה לא מבין אותו ב-100% מכל הרבדים, אתה לא תדע איך זה עובד. אותו דבר האדם, אותו דבר כל המציאות. בלי ללמוד קבלה, אין לך מושג איך זה עובד, ואז אתה יכול, אתה חושב את עצמך נורא חכם, אתה שופט את זה ודן את זה, וזה זה לא היה צריך להיות, וזה לא... מה אתה יודע? תקרו את ספר איוב. שאיוב אומר, ריבונו של עולם, למה, 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 חצי ספר. בחצי השני מופיע הבורא ויגלה אלוהים, ויען אלוהים את איוב מתוך השערה. איך, איפה היית ביוסדי הארץ? אתה ראית איך בניתי את הכל, אתה מכיר את כל... איך אתה בכלל תדע למה דברים קורים? אתה יודע מה משפיע, איזה כוחות משפיעים על הציפור שיפה? לא, זה כישוף. שום דבר כבד מהאוויר לא יכול לעוף, נכון? הדעה הזאת הייתה לפני 100 ומשהו שנים. עד שאחים ראיתי טיסו מטוס. אחר כך התבבר שזה בכוח האמונה שלהם. לא בגלל אווירודינמיקה. אז הציפור, בגלל שהיא מאמינה, היא יכולה לטוס. בכוח האמונה היא טסה. לאט לאט מגלים. כמה דברים אנחנו עוד לא מבינים. מדעית. איך הגנים מתפקדים. איך זה מתפקד. יש עוד הרבה, הרבה, הרבה ללמוד. הקדוש ברוך הוא כשהוא מחוץ למקומו אינו מלך, או כשחוזר למקומו והיה השם למלך. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא לא מלך? כל אדם והעולם שלו. אחד הדברים שעושים בראש השנה זה להמליך על עצמנו את בורא עולם. מה זה להמליך את בורא עולם? ברגע שאני מבין שהכל לטובה, גם אם אני לא רואה את זה, ברגע שיש לאדם יראת כבוד כלפי הבריאה והמורכבות שלה, פשוט תסתכל על הגוף שלך איך הוא מתפקד. איך הוא מצליח, אתה אוכל כל מיני זבל, שלפי מה שכתוב על השקית, שאתה אוכל את הדבר הזה, מכיל כל מיני דברים, ממש, ממש, וזה שאתה עדיין חי אחרי שאכלת את זה, בנס איך הכבד שלך התמודד עם זה, והכליות וכן הלאה, ולא נורא. איכשהו יצאת מזה. איזה מכונה מדהימה ומתוחכמת, בלי ששואלים אותך. האם הכבד שלנו שואל אותנו, האם לנקות את החומר הזה או לא? הוא לא שואל. אם היה שואל, היינו בצרות. הוא לא שואל אותנו. האם הלב שואל אותנו באיזה קצב לפעום? הוא לא שואל, אחרת היינו בצרות. כל זה קורה אוטומטית, וברוב הזמן זה עובד. ואין לנו שום הבנה איך זה עובד. שלא לדבר על כל היקום כולו שעובד כמכונה אחת משומנת. למרות שמדי פעם אנחנו רואים איזה גליץ', נדמה לנו שזה גליץ'. איך אנחנו יודעים? פשוט סבלנות, מסתכלים לאורך זמן, רואים שהכל בסופו של דבר מסתדר. יש מגנון איזון ביקום שעובד בסדר מופתי. אבל אם אדם ממליך את הקדוש ברוך הוא על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא מלך. ואז אתה בעולם שבו הכל מסודר וכל דבר, דבר דבור על אופניו. הכל מסודר, הכל מדהים, הכל בעולם של אחד, אבל הוא בעולם שלו. בן אדם אחר בעולם שלו, אין דין ואין דיין וכל היום כולו רותח. אין צדק, זה מקבל מה שלא מגיע לו, זה לוקח מה שלא מגיע לו, זה לא מקבל מה שמגיע לו, וכן הלאה וכן הלאה. איפה הבור, וזה העולם שלך, ואתה חי בגיהנום מתמשך, של סבל ואיסורים וכעס ותסכול וכן הלאה, וזה הכל תלוי. אתה רוצה להמשיך את הכללות האלה לשנה הבאה? או שאתה רוצה להשאיר אותם אחורה? כדי שאדם יגיע לאותו מקום של הכל לטובה, ואז באמת נפתחים הצינורות, ובאמת אתה רואה שהכל לטובה. כי אנחנו יודעים, החלטת שהבן אדם לא בסדר ואתה שונא אותו, כבר תמצא מה לעולם הלאה לא בסדר, עכשיו אתה נמצא קוראים איזה שיגעון רדיפה, מכירים את ה... זה איזשהו עיוות פסיכיאטרי, ואתה שומע את הבן אדם, אתה בהתחלה, אתה בטוח שהוא ממש משכנע. באיזשהו שלב אתה מתחיל להבין, רגע, רגע, זה קצת, קצת עובר את הגבול. לכל אחד מאיתנו יש את השיגעון הרדיפה הפרטי שלו. ואת זה צריכים להשאיר מאחורה. שחרר את זה. כי ברגע שאתה ממליך את הבורא למלך והכל לטובה, זה באמת נהיה ככה. נפתחים הערוצים ובאמת אתה רואה שהכל לטובה. ונפתחים הערוצים של המזל ודברים קורים, ונפל משהו נשבר, לא הלך לטובה, ובאמת זה קורה לטובה. המחקר אומר את זה, מוכיח את זה. עם אלפים של הנפשי, אלפים של מחקרים שנעשו, בן אדם שהוא אופטימי והמאמין שהכל לטובה, באמת החיים שלו מתנהלים לטובה. ואלה שהם פסימיים הם גם צודקים, כי בעולם שלהם אין אלוהים. כי הם לא המליכו אותו. ולכן הוא אומר פה, הקדוש ברוך הוא כשהוא מחוץ למקומו אינו מלך. אם הוא לא המלך בעולם שלך, אין דין ואין דיין. אתה יודע מה? גם אתה צודק. בעולם שלך אין דין ואין דיין. וכך ישראל נאמר בהם, כל ישראל בני מלכים. או כמו האב, כן הבנים אינם בני מלכים עד שיחזרו לארץ ישראל. ואם תאמר שזה הרוכב על החמור, הוא הדיוט. אדם לא חכם, לא למדן, שלא מבין. הוא משיב אף הפי שהוא הדיוט כלפי אדונו, למדנו עליו על תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך. כי הדיוט זה העבד ממתת, הוא הרוכב על החמור הזה. ואדם הראשון שלא שמר על הכבוד שנתנו לו, שאכל מעץ הדעת, הורידו אותו, שיוכל יחד עם חמורו. שבחינת עץ הדעת עובר הכנל. ואמר לקדוש ברוך הוא, אני וחמורי נאכל באבוס אחד. אתם מבינים את זה? כלומר, כל זמן שהאדם נמצא על החמור, יותר נכון, החמור רוכב עליו, נמצא בפשט, אותיות של טיפש, זה כאילו אתה אוכל באבוס אחד עם החמור שלך. שזה פחיתות. זה מה שקורה. מדוע? כי איפה הראש שלך נמצא? איפה שהמחשבות שלך נמצאות? ואם המחשבות שלך נמצאות רק בחיצוניות, כמו בהמה שאוכלת קש ותבן. וישכר זכה בחמור הזה לקרות ישכר חמור גרם. דיינו משום שהכניע תחתיו את החמור הזה. ידוע שבני ישכר יודעי בינה. מכיוון שרוב חברי הסנהדרין במשך הדורות היו משבט ישכר. מדוע? כי הם הכניעו את החמור הזה. הם הכניעו את אותו דחף בתוכנו. לא, לא, מספיק הפשט, אני לא צריך יותר לעומק. מספיק רק המסורת. דבר שגובע בקצב מפחיד, מפלצתי. כל מי שאחוז ביהדות כבמסורת, זה עניין של... אם אתה לא נאחז בפנימיות, זה... אתה חייב לשכוח כדי ללמוד את זה מחדש. יש מקובלים שאומרים את זה. ולכן, כל העניין, הוא ממשיך להסביר את זה, אבל הוא אומר, בסופו של דבר, ברגע שהאדם מוציא שם רע על השכינה, מה זה מוציא שם רע על השכינה? כל מה שהוא רואה, זה לא צודק, זה לא בסדר. הבן אדם מוציא שם רע. מה קורה למי שמוציא שם רע? או שאתה אוכל קש וטבן, ואתה ראוי מיטה. ברגע שאדם מחפש, אומר, רגע, הכל לטובה, אם אני לא אראה היום, אני אראה מחר. ואם לא מחר, לפעמים אחרי 120 אתה רואה. אתה לא חייב לראות מיד. אבל אם בן אדם מסתכל על הדברים בתור אם זה קרה, זה צריך לקרות. מה אני אמור לעשות עם זה? אם זה קרה וזה היה צריך לקרות, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם התחושות שלי, עם הרגשות שלי, שהם... למה הייתי שם לראות שזה קורה? למה אני חשוף לזה? למה אני מגיב לזה? למה אני מגיב לזה כמו שאני מגיב? יש סדר מופלא. ואז שאתה מתחיל לחשוב ככה, אתה רואה את הסדר. אתה שואל ריבונו שלה, מה אני צריך לתקן? טרח, קורה איזה משהו? אתה רואה איזה אי צדק, אתה... רגע, רגע. למה אני הייתי פה לראות את זה? כדי שאני אמצא... שאלת שאלה, קיבלת תשובה. רגע, ומה עם השניים האלה? זה היה צריך שיפול, ליפול מהגג, וזה היה צריך שיפלו לא מהגג. עכשיו, עם הטראומה, שניהם, עם הזה, לכו עכשיו תבנו עם זה. מה עשינו? מה אנחנו צריכים לשנות פה? לצערנו הרב, הרבה אנשים מתחילים את החיפוש אחרי שמשהו זעזע להם את החיים, שמשהו נשבר להם, בגדול. כי כל זמן שבן אדם נמצא במצב שהוא בדרך, הוא עושה, הוא קם בבוקר, הוא מגיע בזמן לעבודה, הוא עובד, הוא עושה את כל מה שצריך, חוזר הביתה בזמן, מכין לילדים אוכל, אתה עבד מוחלט של הסדר זמנים שלך. כולל החופשות המתוכננות מראש, וכולל גם הלא מתוכננות. אתה עבד מוחלט. בעצם אתה עושה את אותו דבר, תוכן מים, אתה שואל את עצמך, רגע, אז מה עשיתי? חוץ מלתחזק את האורח חיים הזה? מתי בן אדם מתעורר? כשנראה חוסר צדק לחלוטין. אבל לאורך זמן, לפעמים בן אדם אומר, רגע, זה בעצם הייתה מתנה הכי גדולה, שלי, שלקחו לי את השטיח מתחת לרגליים. וכי איזה ברירה אחרת יש לי? לשבת ולבכות ולבכות את מה שאיבדתי? אז ככה תבוא גלגול אחרי גלגול, תבכה עוד פעם ועוד פעם, עד שיום אחד ימאס לך ותגיד, אני מפה ממשיך הלאה. אני משאיר את זה מאחורה, אני עושה תשובה. וזה אומר, נפלתי, כאב לי, הכל לטובה, נקסט, הלאה. זו תשובה הכי גדולה שבן אדם יכול לעשות. למה? כי הכל קרה לטובה. ברירה אחרת, איזה ברירה אחרת יש לי? כי להוציא שם רע על בתולת ישראל. להוציא שם רע על בתולת, להוציא שם רע על הבריאה, על המציאות. בסופו של דבר, ממי אני עושה צחוק? במי אני פוגע? רק בעצמי. אותם אנשים שכל, איפה שאתה הולך איתם, יש להם תמיד משהו רע להגיד. מה זה אומר? על המקום שלקחת את הבן אדם או על הבן אדם? אז אם הבן אדם שאתם רואים שבכל דבר שהוא עושה יש לו משהו רע להגיד, איזה ביקורת, הוא תמיד נמצא מה לא בסדר. למה הוא מרגיז אותך הבן אדם הזה? כי אולי אנחנו עושים גם כן משהו דומה. ויש לנו מה להגיד על כל דבר, זה היה יכול להיות אחרת. הבורא יכול היה לסדר את זה אחרת. אם הבורא היה מסדר את זה יפה, פשוט ומובן, איפה האתגר? איפה הגדילה? איפה הצמיחה? איפה ההתגברות? איפה היכולת שלה להתמודד עם אתגר כל כך לא הגיוני? והניצחון שהתגברתי על זה והצלחתי להשיג אושר ושמחה פנימית ואהבה ושלמות והבנה, ואני יודע שזה הכל שלי. הרווחתי את זה ביושר, כי נלחמתי על זה ודבקתי בזה והשגתי את זה. איך אתה מסתכל אחורה על החיים? פתאום אתה לא מסתכל אחורה בזעם, אתה מסתכל ואומר, כל מה שקרה, מה זה גידל אותי? זה הפיל אותי, ואחר כך קמתי על הרגליים, כבר לא הייתי אותו בן אדם. זה כאב לי, אבל אחר כך למדתי להתגבר על הכאב. זה מה שגידל אותי, זה מה שצימח אותי. בלי זה לא הייתי מה שאני היום, ואני לא מוותר על מה שהשגתי עד היום, נכון? זה איפה שכל אחד רוצה להיות. כלומר, הכל מחושב, הכל מדויק. אז מה פה העניין של ההלכה? זה נורא פשוט. שבן אדם הוא ילד. הוא מקבל תלת אופן לנסוע עליו. ככה במרפסת. או בגינה הפנימית של הבית. מלמדים אותו, צריכים ללמד אותו איזה חוקים? לא. לאן הוא כבר יכול להגיע וכמה הוא כבר יכול לנסוע. אבל שאתה עכשיו צמחת וגדלת ועכשיו עברת קורס טייס, ואתה עכשיו עולה על מטוס קרב. אתה חייב לדעת הרבה מאוד חוקים, נכון? כי אם לא תדע את החוקים, אתה לא יכול להפעיל את המכונה העוצמתית הזאת. החיים זה עוצמה אדירה. אם אתה לא יודע את החוקים, אז למה אתה לומד את החוקים? אז יש אנשים שלומדים את החוקים, כי זה אסור, וזה מותר, וזה אסור, וזה מותר, וזה הופך להיות, החוקים הופכים להיות המטרה. לא. כל הלימוד של החוקים זה שתוכל להיענות מהטיסה. כל מקצוען משקיע המון עבודה ולימוד כדי להיות מסוגל לשחק אותה כאילו בקלי קלות. אבל זה בתנאי שלמדת את החוקים. כמו שאומרים על החפץ חיים, הוא כתב את הספר, כזה הרבה ספר, על החוקים של לשון הרע. אבל יום אחד ואחד, סתם איזה עמך, שם לב שהחפץ חיים לא מפסיק לדבר. אמרו, אתה חפץ חיים שכתבת כזה ספר, לא מפסיק לדבר? הוא אומר, כן, אני יכול לדבר כי אני מכיר את החוקים, אתה לא למדת את החוקים, אז לא כדאי שתדבר. ברגע שאתה יודע את החוקים, אתה יכול להגיע הרבה יותר רחוק, הרבה יותר גבוה, הרבה יותר מהר. אבל אתה לומד את החוקים כדי להגיע לאיזשהו מקום, לא כדי, החוקים הם לא המטרה, הם אמצעי. וברגע שזה הופך ואתה אובססיבי על מה מותר ומה אסור, זה קש ותבן. כי אתה לא רואה את הפנימיות שזה מה המטרה. מה, לאן אתה רוצה להגיע? לאן אתה רוצה להמרי? ואז אתה לא מתחבר, לא מתחבר להערה, לא מתחבר לחיים, לא לעץ החיים. זה צדה, אתה רוכב על חמור, החמור רוכב עליך. פה החמור זה הופך להיות חומרות. ואתה, כמה שאתה שם יותר חומרות, זה עדיין לא מספיק. כי זה כבר הופך להיות, איך קוראים לזה? אובססיב קומפסיב, איך קוראים לזה בעברית? כפייתי. אין בזה שמחת חיים, אין בזה תחושה שעכשיו אני יכול להמריא, כי אני יודע את החוקים. לא, החוקים הופכים להיות למעמסה. כמה זמן אדם יכול להמשיך ככה לפני שהוא מתפוצץ? על עצמו או על אחרים? שניהם. כל העבודה שלנו בחודש הזה זה לצאת למלחמה בלי חשבונות. להתחבר לשלמות שקיימת בתוך כל אחד, לטוב שקיים בחיים של כל אחד. כשאנחנו מוצאים את הטוב, אנחנו לאט לאט מתחילים, ואז אפשר לאט לאט לשבות ממנו את שוויו, את הנשמה השלמה שיש לכל אחד מאיתנו. שכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק להכריז מלחמה, לצאת לחפש אותה ונמצא אותה, כי היא שם, מחכה לנו, בשבי. בהצלחה לכולם ושנה טובה.